בוקר טוב, אני יושב כאן, יש לי את הזכות לשבת יחד עם הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים הדסה. בוקר טוב הרב.
בוקר טוב לך, למאזינים.
הרב יודע, המגזר המסורתי, הדתי, החרדי, מאוד קשור לאחרונה לנושא הבריאות. זה התחיל בפרט אחרי ששר הבריאות יעקב ליצמן התמנה, והוא קירב כל מיני דברים למגזר החרדי, אבל אפשר לומר שאחת המהפכות הגדולות ביותר בתקופה האחרונה, שחיברה את הנושא הרפואי-בריאותי למגזרים הללו, זה בעצם מה שקורה בהדסה.
בוא נתחיל דווקא בשר ברשותך. ברב יעקב ליצמן, לשבחו יאמר, כן. שאין לי ספק שהוא עושה הרבה למען המגזר, אבל אחד הדברים היפהפיים שמשרד הבריאות, הראייה שלו היא ראייה כלל ישראלית, ומהפכת השיניים שלו היא למעשה לכל עם ישראל, ומהפכת ה-MRI לכל עם ישראל, מהפכת הרוקלה בריאו לכל עם ישראל, והוא מנסה מאוד והוא עושה את זה ומצליח ברוך השם. אגב, אני רוצה להגיד לך, במסדרונות בית החולים הרופאים אוהבים אותו, אוהבים אותו היטב והיטב, לא רק רופאי הדסה, רופאי ישראל באשר הם, לדעתי באה עדנה לרפואה מצד השר, שרואים שהוא מקדיש,
הוא באמת משקיע,
הוא שר הבריאות, אכפת לו מן העניין, איך אומרים את זה ביידיש, מיינטוס ארנסט, הוא לא קורך את זה ברצינות, ואני חושב שמזה הרווחנו כולנו.
כן, אנחנו מזכירים את ליצמן ומזכירים את הדסה, והחיבור אולי הכי מרכזי בתקופה האחרונה בין ליצמן להדסה, יותר נכון במשרד הבריאות להדסה, שזכיתם מקום ראשון, ולא איזה הגיע גוף חיצוני ואמר שאתם המקום הראשון מבין בתי החולים בישראל, אלא משרד הבריאות, הגוף הרשמי של מדינת ישראל, אמר את זה.
הרגולטור של מדינת ישראל שעוסק בנושא, קבע בצורה חד משמעית שהמקום הראשון בין בתי החולים בארץ הוא הדסה עין כרם. בחנו 10 פרמטרים, בכל 10 הפרמטרים הדסה עין כרם הייתה מעל לממוצע הארצי על כל המשתמע מכך.
איך התחושה?
אלף, התחושה של אנשים היא תחושה נהדרת. אל תשכח שהדסה הייתה מוקט בשנים האחרונות. הדסה עברה טלטלה, ומתוך הטלטלה להגיע למקום הראשון, בדרך כלל אתה נוסק כמעה כמעה, מקום רביעי, מקום חמישי, מקום שישי, אתה, גם זה הצלחות לא קטנות, ופתאום להגיע למקום הראשון, זה בגלל שבהדסה היה ויש, ואת זה לא יוכלו לקחת לעולם, מקצוענות רפואית שאין למעלה ממנה. אני רוצה להגיד לך, יש עוד בתי חולים בירושלים, וכששם מסתבכים דברים,
שולחים להדסה.
הדסה היא הכתובת. אני רוצה לומר לך, לא מעט פעמים, מחלקות יולדות, אנחנו מתמודדים עם תוצאות שאחרים לא יודעים להתמודד. ולכן זה מחייב את הרופאים להמון ענווה מחד, וזה נותן להם הרבה כבוד מאידך. ואני מאוד מאוד שמח שתראה, 50% מהמחקרים הרפואיים שנעשים במדינת ישראל, 50% נעשים בהדסה. אלה הם העובדות. ולכן אני חושב שברוך השם הגענו למה שהגענו.
הרב מדבר על הפן הבריאותי מקצועי, אני רוצה עכשיו לדבר על החיבור בין הדסה למגזרים, המגזר המסורתי, הדתי והחרדי. עכשיו לאחרונה אתם באמת עשיתם מהפכה אדירה בחיבור הזה בין המגזרים הללו, ואני מדבר גם על נושא הכשרות, גם על שבת, מערכות אלקטרוניות בבתי החולים שאין בשום מקום. בוא ננסה לפשט למאזינים, כי זה נושא מאוד מאוד פופולרי היום.
נעשה את זה פשוט מאוד, בוא תראה. קודם כל, אדם מגיע לו עלינו לבית החולים. אדם יכול להגיע לבית החולים באחת משלוש אפשרויות. או שהוא מגיע לחדר המיון, בדרך כלל מאוזן, ואז הוא צריך לקבל החלטה באמבולנס, אם הוא מסוגל לקבל את ההחלטה לאן נוסעים. הוא מגיע להדסה, יש לו את האפשרות השנייה להגיע בצורה מבוקרת, כאשר הוא רוצה לעבור ניתוח כזה או אחר, או טיפול כזה או אחר, במחלקות היולדות. בשעה שהצירים מגיעים, אז נוסעים. מה רוצה אדם שהוא מגיע לבית חולים? מה הוא רוצה? הוא רוצה שלושה דברים. הוא רוצה דבר ראשון, מקצועיות רפואית שאין למעלה ממנה. הוא רוצה שהרופא יאבחן אותו. הוא רוצה שיעמדו לרשות בית החולים כל האמצעים המדעיים הכי משוכללים שיכולים לתת לו את המענה למצוקתו. דבר שני שכולנו מחפשים, גם בעולם החילוני אגב, וגם בעולם הדתי, זה את ההיימיש. כל אחד את ההיימיש שלו. אבל אדם רוצה,
זאת אומרת, להרגיש בבית.
להרגיש בבית. הוא רוצה שיתייחסו לצד האנושי של המטבע. לא הכל הוא לא פונקציה של, של רפואה, אנשים רוצים גם לראות את הצד האישי.
ולפעמים הבית כל כך משפיע גם על הפן הבריאותי, שאדם מרגיש בבית,
ודאי, כשאדם מרגיש בבית, הוא נרגע, סטרס יורד וכו'. הדבר השלישי שאנחנו, הציבור המסורתי בירושלים, אל תשכח, יש ציבור מסורתי של 17%, 17% מתושבי ירושלים. אגב, כדאי שנדע את הסטטיסטיקות, זה מדהים. בירושלים, הלמ"ס הוציא ערב יום ירושלים רק לפני חודש את הנתונים. 38% הם לא יהודים, הם ערבים, ו-62% יהודים. בתוך ה-62% יהודים, 32% חרדים, 17% חרדלים, תראה את המספרים, 13% דתיים לאומיים ו-17% מסורתיים. זה עם שלא כמעט קיים, כמעט לא קיים בשפלת בלשת. אנשים שמוגדרים כעידם דתיים בפועל 21%. נקודה. עכשיו אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אם אתה לוקח את עוטף ירושלים, אתה לוקח את בית שמש בצד אחד, אתה לוקח את ביתר בצד שני, אתה לוקח את דרום הר חברון בצד השלישי, ואת מעלה אדומים ויישובי בנימין בצד הרביעי, הסטטיסטיקות משתנות יותר. ולכן הדסה שאלה את עצמה, איך אני נותנת, בנוסף לציבור הכללי שהוא אהוב ומכובד, ולציבור שאינו יהודי שגם הוא אהוב ומכובד, בבתי רפואה, בתי חולים, אין מחלוקות. כל המחלוקות נשארות בגאיות המקיפות את בית החולים.
אומרים שתמיד שומעים את זה ממנהלי ארגוני חסד שמגיעים לשכנע את האנשים לתרום, בבית חולים כשרואים ילד חלילה עם בלי שערות לא מבדילים אם הוא ערבי, דתי, חד חילוני.
חד משמעית, הכל אחד, והמטרה היא באמת לסייע. עכשיו בוא ניקח אבל בכל זאת. בציבור כל כך גדול, בית החולים צריך לשאול את עצמו איך אני מתאים את עצמי לצרכים הנורמטיביים של אותה חבורה. ואני מדבר על החבורה המסורתית ואני מכניס אותה, כי היא צריכה את השבת והיא צריכה את הכשרות. ייתכן שאחרי זה היא לא תקפיד על דבר כזה או אחר, אבל בלמעשה...
ואת הבסיס היא צריכה.
היא צריכה חד משמעית. אני מדבר על הציבור החרדי, והציבור החרדי יודע לצרוך רפואה, ולצרוך רפואה נכונה, מפני שערך החיים הוא קדוש, ואנשים מוכנים לתת את כל ממונם כדי להציל אדם. ואנחנו רואים את ארגוני החסד, עד כמה הם עמלים על הדברים האלה. ודאי הציבור הדתי-לאומי והציבור החרדלי, גם הם בכלל אותו דבר, ולכן שאלנו את עצמנו, איך אנחנו גורמים לכך שהציבור הזה ירגיש לא רק היימיש, אלא בבית, יותר מזה. בית החולים הדסה הוא בית חולים שלא מוגדר כבית חולים דתי. ופה באה השאלה איך מתמודדים. אני שמח לומר, אני כמעט 4 שנים בהדסה. אני קודם שמח, נותן שבר והודיה לקדוש ברוך הוא, מפני שיצרתי למנות איזה גשר בין עולמות. אני חי באהבה עם ציבור שאינו מוגדר כיהודי, עם ציבור שאינו דתי בפועל, ובוודאי עם כל העולם החרדי. תשמע, לצאת ולבוא בבתיהם של כל גדולי ישראל, אולי תרצה לדבר על זה אחר כך.
כן.
כיהודי דתי לאומי, כרב דתי לאומי, תעודת הזהות שלי מוטבעת עליי, אני תלמידו של רבבום שפירא זכר צדיק לברכה, ואני גאה בכך, ודע לך גדולי ישראל, גם הם, רבבום, הוא עובר לסוחר, אם אפשר לקרוא לזה. שאלנו את עצמנו איך נשארים בית חולים שאינו קופה, אבל שנותן את המענים הכי הכי מקוילי מטרה. ופה אפשר להתחיל למנות את הדברים אחד לאחד.
ברשות הרב, אני רוצה שנתחיל לפרט את הדברים. למה אדם, אני אשאל, אני קצת ציני, בסדר, למה שאדם יבחר בכם, בהדסה, ולא בבתי חולים אחרים?
אז אני אגיד לך, בעבר היה אפשרות, היה למעשה צריך, אני מדבר על הירושלמים שבחבורה, להחליט באיזה בית חולים חפצים לבחור. האם בבית חולים שרוח הקודש מסתובבת במסדרונותיה, או בבית חולים שהקדמה הרפואית והמדעית היא number one. נקודה. פה היה צריך לבחור. באנו ויצרנו מצב שנגמרה הבחירה הזו, באנו ואמרנו להדסה, על רוח הקודש אנחנו לא אחראים, אבל מתן שירותים דתיים אופטימליים אנחנו אכן אחראים. הן לך קדמה רפואית, הן לך מנצ'לחגייט, הן לך היימיש, והן לך את כל הצרכים שאתה צריך. ובואו נמנה אותם במהירות, בזק, אחרי זה אתה תלקט מה שאתה רוצה לדבר עליו. קודם כל בתי כנסת, איפה יש עוד בעולם? אני חושב אגב שבית חולים כל כולו בית כנסת, יהודי מתפלל כל הזמן. בכניסה לחדר ניתוח, בכניסה לחדר הולדות, אין דתיים ולא דתיים. ספרי התהילים זה ספר אחרי.
פזורים בכל קומה.
זה לא רק שזה מפוזר, אלא הם נעלמים הכי הרבה, ברוך השם. פשוט הפקרנו אותם לחתחילה, איך שהכנסנו אותם, הפקרנו אותם. אבל בוא, שלושה בתי כנסת בקמפוס אחד. וואו. אני מדבר על שישה ספרי תורה שהוכנסו לאחרונה. אני מדבר על כשרות, ופה אפשר לפרט את הדברים אחד לאחד. הכשרות של הדסה היום היא מעודרת, היא מהדרין ברובה מכריע בדץ עידה חרדית. שמיטה היה שביטת נוכרי. נקודה, איפה בהדסה היה שביטת נוכרי על כל המשתמע מכך? בואו נמשיך הלאה לכיוון של שבת, שפה אנחנו יכולים למנות את הדברים אחד לאחד.
שזה אחד הדברים החשובים לאדם הדתי מסורתי חרדי.
חד משמעית, א' בית החולים היום פתח שעריו כפשוטו, כל הדלתות האלקטרוניות, למעט בחדרי הניתוח, בחדרי הלידה, ובטיפולים הנמרצים פתוחים בשבת. כל הדלתות האלקטרוניות העיניות מבוטלות כדי שלא יהיה אפילו חשש לפסיק רעיש הדלוניך.
זה משהו ממש חדש, נכון?
זה בשלוש...
ממש מהפכה.
מרגע שהתחלנו, התחלנו מהפכה שקטה. אני לא אוהב לקרוא לזה מהפכה, כי אני אגיד לך את האמת. מהפכה יכולה להביא לרבולוציה, אבל המהפכה יכולה להביא גם לאבולוציה. ואני מחפש את המהפכה של האבולוציה, של החיבור, של הקדמה, שיהודי שאינו דתי בפועל שלא ירגיש מאוים. אני רק רוצה לתת לך דוגמה אחת. מי שמגיע לרחבת המיון המיתולוגית של הדסה, מגיע אמבולנס בשבת. אז מה אתה עושה עם הדלת? הדלת תיפתח אוטומטית עם עינית, כפי שבאמת צריך, כי צריך לטוס עם החולה פנימה לתוך חדר המיון. או יש... אדם שבא איתו, והוא לא רוצה להיכנס בחילול שבת, אז עושים שם דלת שתיתן את המענה האופטימלי, פירושו של דבר, גם תעבוד עם העינית למעלה, אבל אחת לשלוש דקות, העינית תחדל, והדלת תיפתח לרווחה, ללא שום קשר לאדם העובר בה עם לב, ויהיה נומרטור שיספור לו את השניות עד מתי תיפתח הדלת. הלך הדוגמה הפשוטה, בחדרי הלידה, למשל ראינו שאנחנו צריכים פתרונות אחרים, שמנו נוכרים בדלתות, 25 שעות כל שבת וחג.
וואו.
הם פותחים,
שהם עומדים,
הם סוגרים, הם עומדים תפקידם, לא לשמוע, לא לבקש כלום, לא צריך לפנות אליהם. הם רואים אדם, הדלת נפתחת.
אנחנו מדברים על כשרות, אנחנו מדברים על שבת, אנחנו מדברים על אימיש, על תחושה, אנחנו מדברים גם על העניין האלקטרוני, כל מיני עניינים חדישים וזה, ואני רוצה ברשות הרב לצאת לפרסומת, ולאחר מכן, אני אנסה ככה, להוציא מהרב כל מיני סיפורים פיקנטיים, אפשר לומר שכל גדולי ישראל
לפני גדולי ישראל אני אתן לך כמה אנקדוטות על האלקטרוניקה ואחרי זה נעבור לגדולי ישראל.
אז פרסומת קצרה, יישארו עמנו ומיד נשוב.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם יואב דיליון.
חזרנו, אני כאן עם הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים הדסה. דיברנו לפני הפרסומות על החיבור הגדול של הדסה עם המגזר המסורתי, דתי והחרדי. הרחבנו על נושא הכשרות, נושא השבת, וכעת אני רוצה להתמקד ברשות הרב בכל מה שקשור למערכות האלקטרוניות החדישות. אפשר לומר שיש רק בבית החולים הזה.
אני לא אומר רק, אבל אני חושב שבית חולים הדסה, אנחנו קיבלנו החלטה, ואגב שאני אומר אנחנו, אני מדבר על הנהלת הדסה, בצד לא של המוכנות, אלא בצד של המוטיבציה. הם לא נגררו אחריי, רצנו ביחד, הנהלת הדסה שאני חלק מתוכם.
זאת אומרת, הרב בעצם אומר פה שלא היה לרב מאבק מול הגורמים הבכירים של הדסה.
ממש לא.
אלא הם לכתחילה ראו בזה צורך.
המנכ"לים לדורותיהם, והיום הפרופסור רוטשטיין, כמו מנהלי בתי החולים, כמו המרכ"לים, ראו צורך גדול, רצו לפתוח את הדלתות, והם הלכו איתי בעבודות אהבה ובראש
לא. זה מעניין.
זה עלה הרבה כסף להדסה. אני חושב שזה הביא את עצמו בחזרה, אבל בואו ניקח את הדברים אחד לאחד. אנחנו בשבת הכרנו שאנחנו עובדים במערכות אלקטרוניות שנותנות לנו תמיכה. הרי תראה, שבת בבית חולים מודרני, שבת בבית חולים מודרני צריך לקבל מענים. אי אפשר לבוא ולהגיד מטורניש, 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 מטורניש. בסדר, מטורניש, אבל איך בכל זאת מטפלים בית חולים מודרני? ולתורתנו הקדושה יש מענה לכל דבר ועניין. אנחנו משתמשים הרבה במערכות אלקטרוניות הפועלות בשיטתו של מרן רב שלום זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה. שווה בנפשך, אתה נכנס למשל להר הצופים, בכל מחלקה שתי מקלדות שבת שפועלות בשיטת המגע הקיבולי, ולא ארחיב כאן את הפרטים. שיטה שהרב נויברכט כתב עליה לכתחילה, שהיא ראויה להיות משומשת בבתי החולים ובמערכות הביטחון. פירושה של דבר, הרופא הדתי, האחות הדתית והמטופל הדתי, לא צריכים לדבר, באים אליהם עם המערכת שהיא מערכת שבת, על כל המשתמע מכך. הם מתגלגלים אליהם עם המחשב שכתוב עליו ערכת תומכת שבת, לא בשיטה של גרמה, שגם בשיטה זו אנחנו משתמשים. אז ראשית זה המערכות האלקטרוניות האלה של המקלדות, של העכברי שבת. אני מדבר על עת שבת שאנחנו משתמשים בו שמתנדף, כך שאין בו מציאות של יצירה על כל המשתמע מכך. כל דבר אגב, במקום הראוי לו. אני חלוק עקרונית, ואני אשמר בזה לא מעט גדולי ישראל, ששיטת הנוכרי היא שיטה בעייתית הלכתית, בצורה קטגורית, על כל המשתמע מכך, וגם שיטה מורכבת, ודי לחכים על כל המשתמע מכך. ולכן אנחנו לקחנו, כפי שאמרת, את המקלדות, לקחנו את עתי השבת. במקרים שצריך נוכרים, הדגמתי לך קודם בחדרי
היולדות. שנוכרים עומדים בדלת בכל
שעות היממה. בחדרי היולדות ובמחלקות היולדות א' ב' ג' בעין כרם וא' ב' בהר הצופים. חמשת המחלקות הללו, פלוס שני מערכות חדרי הלידה, חדרי לידה זה אימפריה בפני עצמה, עומדים נוכרים, והיהודי שאומר תורה מצוות לא צריך להתלבט, הרנגה אין איש את הרנגה, אין כלום, גולטים אותו מרחוק.
זה פשוט מדהים, סליחה שאני עוצר את הרב, כאדם שחי מבחוץ, אני לא מכיר את הדסה במיוחד, ולא מכיר בתי חולים, זה מדהים לראות שב-2016, זה מה שקורה במדינה, שהדסה מובילה, זה לא יומן בית חולים שהוא מצד אחד ברף הכי הכי גבוה, מצד שני הוא מתאים את עצמו שגם העת, גם המקלדת של איזה אחות באיזה קומה, גם המקלדת הזו לא תחלל שבת.
ויש דלתות שבת מסוגים שונים שפועלים לכתחילה, שפועלים לא בגרמה, שפועלים לכתחילה, ויש מערכות אחרות שפועלות בגרמה. ויש, אתה יודע מה, מדברים על שבת, מדברים על הלכה, מדברים על היימיש. אתן לך דוגמה פשוטה, מי שמגיע להדסה, למיון, ומתברר שהוא לא צריך מיון, לאן הוא הולך באמצע השבת?
נו,
יש לנו שאלת אירוח, יש לנו אירוח בשבת בהדסה, גם בהר הצופים וגם בעין כרם.
מה זאת אומרת אירוח?
אסביר לך, זה נועד גם למשוחררי המיון, וזה מיועד, אגב, לא משחררים ממיון בהדסות, לא משחררים מיון, לך תחפש את עצמך באמצע השבת. מעבירים אותך, מציעים לך, לפנות לחבורה גדולה, שתדאג לך למיטה ללון עם מצעים, עם כלי מיטה, דואגים לך לכל סעודות השבת,
לא יומן. המוטה,
לא בסקיות קטנטנות, אלא מול שולחנות ארוחים, בכל שבת צועדים בעין כרם למעלה 200 איש. עוד כמספר הזה של ערכות נשלחות לחדרים, המטופלים לא צריכים את זה, כי יש להם אוכל שבדי בדצת החרדית, אני מזכיר לכם, אבל יש את המלווים. בית החולים מארח בשבת עשרות אנשים, מאות אנשים סועדים בחסדיה של אותה עמותה שמפעילה את המערכת גם בעין כרם וגם בהר הצופים. וככה אני יכול ללכת איתך לגבי השבת. שבת בהדסה, אני לא רוצה לאחל אותה לאף אחד, אבל זו חוויה. שבת זו חוויה, זה משהו אחר. אתה יודע מה זה בית כנסת שגל? מלא ב-300 איש. דתיים ומסורתיים. ירושלמרס ולהתווכס. וחסידים, וכיפות סרוגות, וכיפות סרוגות למחצה לשליש ולרביע, וכולם עם כולם, חזן אחד בנוסח הזה, חזן אחד בנוסח הזה, תשמע, זה חוויה מרנינה. וכל הדברים האלה, כל התשובות, עכשיו, יש שאלות הלכתיות הרבה יותר מורכבות, יש מכשיר שנקרא למשל ציקלטרון, שהוא מייצר חומר שאורך המדף שלו, חיי המדף שלו 8 שעות בלבד, והוא נצרך לפט-סיטי, כדי לגלות לו עלינו איפה התפזר מה שהתפזר בגופו של האדם. אם המערכת לא תעבוד בשבת, לא יהיה ייצור של החומר הזה בשבת, לא יהיה ייצור של החומר בשבת, לא יוכלו לעשות בדיקות במוצאי שבת. וגם כאן ישבתו עם כל הכימאים והפיזיקאים בצורה מרתקת. בדקנו איך הקור האטומי הקטן הזה עובד. הגדרנו איפה יש מלאכת שבת בידיים. הגדרנו סט של פתרונות. למערכת השבת, אני רוצה להגיד לך, זה מרתק לראות, אנשים שאינם דתיים בפועל, עובדים לפי הפרוטוקול, זה קיבל הסכמתם של גדולי ישראל, ופה אני גם משבח את מרן הראשון לציון, הרב שלמה משה אמר, שאין שאלה אחת בהלכה, שהוא לא available ביום ובלילה, אני מדבר על רב אושר וייס, אני מדבר על עוד גדולים מכל הסוגים, ודע לך, פשוט האדם המקבל מענה יודע שהוא נשען על גדולי ישראל. אני לא מכניס את כל השאלות של המוות המוחי והמוות הלבבי והכנסת הטובוס והכנסת הטובוס
של הדברים האלו צריך תוכנית בפני עצמה. אבל נוצא ברשות הרב לדבר, אני שמעתי על מערכת אלקטרונית ייחודית, משהו באמת חדשני, שמטריה על איסור על תומת כהנים.
עכשיו תבין, אתה מסתכל על עין
כרם. איך זה עובד הדבר הזה?
פשוט מאוד. לקח רק שנתיים לייסד את זה, וברוך השם זה עובד היום כמו רכבת לו עלינו בשוויץ. קודם כל שאלו את עצמנו, בית החולים הוא בית חולים ענק. תסתכל על אינקרים, גם בהר הצופים הוא בית חולים לא קטן, אבל תסתכל על אינקרים, בית חולים ענק, הר, שמקבים אותו עשרות בניינים, נפטר באחד המקומות, הכל תומת אויל. כל בית החולים מתאמר. עכשיו, איך ידע הכהן? ים של כניסות, זה לא איזה בית חולים קטן.
איך עושים את זה?
זה לא בית חולים קטן עם שתי כניסות ואיזה פתק קטן שמתנפנף בכל רוח מצויה, ורוח הקודש מסתובבת במסדרונותיו. אני מדבר על הצורך לתת מענה בגדול.
איך עושים דבר
קודם
כזה?
קודם הוצאנו את כל התרומות הקבועות מעבר לדלתות של תרומת כהנים. קרי, כל מה שהיה בפתולוגיה, אנטומיה, אל תשכר, זה בית חולים אוניברסיטאי. זה בית חולים שהאוניברסיטה ובית החולים חוברים זה לזה. כל הפונקציות של חדרי הנפטרים, הכל הוצא מבית החולים, נותק על מנת שלא תהיה תרומת אוהל. בין בדלתות פקולות, בין בדלתות מסתובבות על כל המשתמע, בעיקר בצורה
שזה,
אחרת.
שזה עבודה לא נורמלית של ימים, חודשים ושנים.
שזה עבודה לא מרתקת. לפני חודשיים בא אליי יהודי, שמיים, אומר לי, הרב קליין מתוך איסגפופט. אני אומר לו, מה מתוך איסגפופט? יש שלד במחלקת שיניים. ברפואת שיניים, הלכתי איתו, אחר כבוד, פתחנו את הזכוכית, התברר שהשלד הפלסטי היה כל כך עם חיות, עד שנראה לו לאדם שזה שלד. אבל ניקינו קודם את בית החולים מתומת כהנים קבועה. זה נפקא מינה לפתולוגיה, זה נפקא מינה לבלוקים.
אז מה קורה עם אדם שנפטר חס וחלילה?
יפה, ואז אנחנו מדברים בתומה עוברת, או אדם שנפטר, או נפלים. נפלים אתה מוצא אותם בחדרי הניתוח, בחדרי הלידה, לא עלינו, נפלים אתה מוצא אותם במחלקות אנשים. ואז פתרנו לכל דבר את הפתרון ההלכתי. עכשיו שים לב, ידענו שאם נסרבל את זה, זה לא יעבוד. בבית החולים, ים של תוכנות. ים של תוכנות על כל המשתמע. קודם יצרנו מצב שבו, ברגע שרופא רושם תעודת פטירה, וזה הדבר הראשון שעושים, ולמה זה הדבר הראשון? כי בלי זה אי אפשר לגלגל עליי את כל המערכת של קבורה. ברגע שהוא לחץ על האנטר, הוא לא ידע שהוא לחץ. הוא לחץ על האנטר כדי להכניס את החומר למחשב. באותו רגע, המידע, הדטה, רץ לאלקטרוניקה, ומי שמבין הקשר בין מחשוב לאלקטרוניקה הוא קשר לא פשוט, הוא רץ לאלקטרוניקה, ובכל כניסה לבית החולים יש שלט גדול, מכובד וזוהר. כתוב עליו אחת משתיים, או רפואה שלמה, או עזרת כהנים. ברגע שהוא לחץ אנטר, השלט התחלף מרפואה שלמה לעזרת כהנים. גומרים לטפל בנפטר, וגם זה יצרנו נהלים, מעבירים אותו מעבר לדלתות תרומת כהנים, באותו רגע חדר הנפטרים לא עלינו, קולט את הנפטר, שוב פעם, תהליך קליטה פשוט מאוד במחשב, והתוצאה, התוצאה פשוטה וברורה, השלט מתחלף מעזרת כהנים לרפואה שלמה. זה עובד בדייקנות.
פשוט לא יאומן, לא יאומן שהדבר הזה עובד בפועל.
הרב יצחק יוסף הראשון לציון, נתן את הסכמתו לכך ובכתב. גאוות העדה החרדית, הרב וייס ראה את הדברים בעיניו. כבוד קדושת מרן האדמו"ר מבלז ישב אצלי שעתיים סייר בכל בית החולים בחדרי הניתוח חדשים, שאגב הם חדרי הניתוח המשוכללים ביותר במזרח התיכון וגם במקומות רבים אחרים, בא וסייר, ראה את המערכת להתפעל, גדולי ישראל מכל המינים והסוגים והחוגים ותתי החוגים ראו את המערכת, מילה אחת, התפעלות. זה המון עבודה היה. זה להכניס את בית החולים ואת הרופאים, אבל כולם מבינים היום בהדסה.
יש לי שאלה קצת אישית ברשות הרב. שהרב יעזוב רגע את המעמד של הרב כרב של המרכז הענק הזה. הרב לפעמים יושב בבית, לבד, והרב מסתכל במראה, ואומר, כמה זכיתי להציל יהודים מחילול שבת, מהנושא של כשרות, בפן האישי.
אני אהיה איתך גלוי. אני במחיי עשיתי ארבעה דברים. העמדתי, בניתי אולפנה של 1400 תלמידות, ושמחתי באותם ימים שמחה אדירה. הקמתי את מערך הגיור ויצאתי ברוך השם מהעסק הסבוך ללא פגע.
ללא פגע.
ללא פגע. והקדוש ברוך הוא עינה לידי את העניין הזה, ואני רוצה להגיד לך שהוא מרתק. אני קם כל בוקר, גם הוא ילד קטן, ורץ לצעצוע המרתק שנקרא הדסה. כמו שהנכדים שלי, הרבה פעמים אני רואה אותם מתעוררים עוד לפני שאומרים עודי אני, הם רצים למכונית פלסטיק של סמי הקבאי. אני אומר לך בצורה אמיתית.
הרב אומר שהדסה זה הסמי הקבאי שלו.
זה מרתק. זה מרתק. אגב, לפעמים באמצע הלילה אתה גם מתעסק עם סמי הקבאי, כי אתה מקבל טלפונים. אני אתן לך דוגמה, לי רק לפני חודשיים. אברך מאחד החסידויות הגדולות בירושלים, אשתו לא עלינו, הייתה צריכה לבצע גרידה, על פי הפוסקים והרופאים. היא נכנסה באחת לחדר הניתוח. בארבע לפנות בוקר הוא מתקשר אליה בבכי. היא עוד לא יצאה. איפה אשתי? אני מפחד. תעזור לי. בכה ביידיש. וכיוון שהיה סיבוכון קטן, שברוך השם נפטר לאחר מכן, התקשרתי לחדרי הניתוח, וסך הכל ליוו אותו שם, אבל הוא לא הבין שהמצב הוא כך או אחרת. ולא היה לי שאלה, היהודי הזה, יכלתי להרגיע יהודי ולומר לו, תשמע, הכל בסדר, רופאים הטובים והאמונים מטפלים בה, יש סיבוך קטן, הוא עתיד להיפטר, הם אופטימיים, כך אוויר בריאות, הוא מתקשר לה בשביל בוקר, זה זרוי זגיקימן, ברוך השם, הועידו להשם גיטוי.
אז נורא שהרב גם מעבר לעניין הרבני, גם הרב פסיכולוג של הרבה אנשים שמגיעים. אני רוצה ברשות הרב לצאת שוב להפסקת פרסומות קצרה, אבל מיד לאחר הפרסומות אני אנסה להבין איך מחלקת היולדות בהדסה עין כרם ובהר הצופים הפכה להיות אחת אולי הפופולרית ביותר במגזר המסורתי, הדתי והחרדי, וגם מה קורה עם גדולי ישראל? גם הרב עובדיה, גם הרבי מארלוי, גם גדולי ישראל שחיים איתנו, האדמור מבלז, רב שמואל אוירבך, רב מוישה חודוש, האדמור מתולדות אברהם יצחק, גיא ודיידה חרדית, רב חכמות חזרחי מכל העדות, כולם מגיעים רק להדסה. אני רוצה להבין למה. פרסומת.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם יואב דיליון.
חזרנו מהפרסומות, אני רק יזכיר שאיתי נמצא רב משה קליין, רב המרכזיים הרפואיים מהדסה, ואנחנו ממש בעיצומה של שיחה מרתקת על הדסה. מה קורה עם היולדות בהדסה לאחרונה, והאמת היא בשנים האחרונות, כל מחלקת היולדות הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית במגזר המסורתי, הדתי והחרדי.
תראה, יש שתי מחלקות, יש חמש מחלקות יולדות, אם אני אדייק, אנחנו מדברים על שתיים בהר, בהר הצופים, ושלוש בעין כרם. הר הצופים בכלל זה בית חולים בוטיק, וזה לידת בוטיק. אתה יודע מה זה ללדת כשהרי ירושלים ומדבר יהודה מול עיניך, ואתה לא צריך להתעסק רק בעצמך, אלא אתה פותח את הווילון מהקומה, ואתה רואה מהקומה השישית את הנוף הפסטורלי נגד עיניך. אבל באמת אנחנו, כפי שאמרת לך, בשלושת המערכות. ראשית, בתחום של ההיימיש, אנחנו מחבקים את היולדת. בהר צופים, זה בא לידי ביטוי במונית, על חשבון המערכת
מה זאת אומרת מונית?
אתה מצלצל, אנחנו שולחים אליך את המונית הביתה, המונית מביאה אותך למטה, כמו בנדבג, מחכה לך דיילת.
מרגישים בבית, פשוט בבית.
בבית, היא לוקחת אותה את היולדת, מביאה אותה, גומרת לה את כל הטופסיאדה. היולדת מרוכזת בעצמה ולא בכל הפיצ'ף, אז בעלה יכול להיות לצידה ולא צריך לרוץ באטרף מסביב.
עכשיו, הדברים הקטנים האלו משנים הכל אצל יולדת.
זה מתחיל כך וזה נגמר אחרי זה, שואלים את היולדת, איפה את רוצה לילה נוסף חינם על חשבוננו? במלון עין כרם של הדסה בייבי או שמה בטלסטון, את רוצה בטלסטון, קבלי ואוצ'ר, תלכי מתי שנוח לך.
זאת אומרת, אתם מפעילים גם את הדסה בייבי וגם את טלסטון.
אנחנו קונים שירותים גם מהדסה בייבי וגם מטלסטון, ואנחנו מפנקים את היולדת שלנו, כי הלידה לא נגמרת בחדר הלידה, היא לא נגמרת במחלקת הילדות, היא נגמרת הרבה אחר כך, בעול המוטל על כתפיה, ורגע לפני העול, קדימה, אנחנו איתך. קבלי מתנה על כל המשתמע מכך. כל האמצעים וטכנולוגיית השבת דיברתי עליה. נושא הכשרות של בדץ, ואגב, מחלקת יולדות, אין אפשרות בדץ או דבר אחר, בדץ עיד החרדיס הכל. גם יולד שאינה יהודייה, תסעד אוף בדץ עיד החרדית. כלומר, זה הקורה. עכשיו על כל המשתמע השבת והאירוח, תשמע, יולדת יודעת שבעלה מתארח לצידה בשבת, על כל המשתמע מכך.
פשוט בית מלון.
בית מלון, כל המשתמע מכך. ולכן, הרגשה היא הרגשה טובה, מילדות יודעות בדיוק את הצרכים של אישה המסורתית, הדתית והחרדית, הם מקיילים את עצמם לעניין, וכמובן, אל תשכח, רפואה מספר אחד. אם יש רפואה מסורתית, תשמע, אני אגיד למשפט, אני מקווה שיובן נכון. לידה אינה מחלה, ברוך השם. לידה היא תהליך טבעי שהבורא יתברך יצא אותו. אבל אני רוצה להגיד שאם חס ושלום משהו מסתבך, איך אומרת הגמרא שם בנידה, נסתם פתוח ונפתח הסתום שיגלם הלחן אינו יכול לעמוד אפילו שעה אחת. בפקשוש הכי קטן, אני מציע הדסה. רבו איסה, אני מציע הדסה, לא דבר בגנותם של אחרים. אני מציע הדסה. ייתכן שהבובה ילדה במקום X, אבל אני מציע הדסה, על כל המשתמע לא כמשווק, ולא כאומר מה יקרה אם לא. אז לכן אני אומר, אנחנו חיים באמת במערכת אגב שנסקה היום, זה מאוד אין ליולדות לבוא ללד בהדסה, אני רואה אותם הרבה פעמים בהדסה בייבי, יושבות אל מול נוף פסטורלי של הרי ירושלים, תמיד אומרות לי, כמו בשוויץ, ואני מתקן אותן ואומר, כמו בירושלים. ממש לא כמו בשוויץ.
אז ברשות הרב, אני הבטחנו למאזינים, ואני אקבל פה גם תגובות בעניין הזה. הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, הרב מארלוי, אדמו"ר מבלז, הרב שמואלויר ברמוי, הזכרנו פה רשימה ארוכה. אני רוצה ברשות הרב, עכשיו באמת, זה משהו פיקנטי. הרב הרי ליווה את מרן הרב עובדיה, בשעות האחרונות שלו.
חמישה חודשים,
בחודשים האחרונים
עד הנשימות האחרונות. אני רוצה לומר לך, הרב עובדיה היה ספר תורה קדוש, שהילך בתוכנו. אני רוצה לגלל, באחד הניתוחים שלו, לא ישכח, יוצא אחד האחים שמוצאו מחבר העמים, ואומר לי בהגיעה רוסית כבדה, אני לא ראיתי דבר כזה אף פעם. שאלתי אותו מה קרה, מה ראית שלא ראית? אומר אלוקים אדירים, מכינים אדם בחדר, במיטת חדר הניתוח, לניתוח. כל אדם לחוץ, ירא, בוכה, זז. הרב עובדיה, כל מחט שהכנסנו לגופו. תודה רבה. תבורכו מפי עליון. תודה רבה. תבורכו מפי עליון, הוא לא רק הדבר הזה. כל הרב עובדיה היה אדם שאיר פנים לכל אחד, דרש משלומו לו. הייתה אחות שנכנסה אליו לחדר לטפל בו, ולא העיר לפנים קודם לכן על כל המשתמע. זה לא תוכנית על הרב עובדיה, אבל רק להגיד לך, ליל ראש שנה האחרון לחייו, על כל המשתמע שלו, מהשניות שנודע לו שיצטרך, מהשניות שהוא היה צריך להיות בבית החולים, על כל המשתמע מכך. אתה ראית את ההנהגה שלו, את הפיקוד שלו על הדבר, אבל הרב מרלוי, זכר צדיק לברכה, יום לפני פטירתו, יומיים לפני פטירתו, שנכנסתי, והיה איתו אחד ממקורביו, הוא עוטט לו בידו שילווה אותי החוצה. כלומר, זה מה שהטריד את הרב מרלוי, הוא היה כבר על ערס הדווי, וראינו שהוא על ערס הדווי. הכליות כבר חדלו. מה שהטריד את הרב, שילוו את הרב החוצה על כל המשתמע, שאני הולך לביתו של הגייבת של הידה, הוא מתעקש ללוות אותי עד האוטו על כל המשתמע מכך. שהייתי אצל הגר רבי, הוא יודע לחדור בשאלות שלו כמו מקדח יעלומים דק וחותך לנקודה המרכזית. כבר תקוד שאת מרן אדמור מבלז, שלקח שעתיים, איך אמרו לי מוסדותיו, איך הבאת את הרבי לשעתיים בהדסה לסיור? אצלנו במוסדות, לא פעם.
הוא לא מסתובב שעתיים.
רבו רוך מאודכי, שנאבקו על חייו לפני כמה שנים, והיה צריך לראות את הדו-שיח המרתק בין אחיו, רבי צחוק אזרחי, שיאריך ימים, לבין פרופסור ריפקין, שהיה בחדר הניתוח, כשרבו רוך מאודכי מוטל במיטתו ונאבק, והיית צריך לשמוע דו שיח בין אחד מגדולי ראשי הישיבות לאחד מגדולי הפרופסורים. זה עולמות אחרים.
אין תיעוד
אין תיעוד, כי לא מצלמים במקומות האלה. רק שאלת רבי צחוק אזרחי, תגיד לי פרופסור ריבקין, מאיפה לך המסירות נפש הזו? מסתכל עליו פרופסור ריבקין ואומר לו, ירבנה קוצקר אייניקל.
אני נכד של הקוצקר.
אני נכד של דור אחרי דור לקוצקר. ואתה מסתכל על התמונה הזו. הרב אנטולטס אברומיצו, ששלחתי אליו מידית רופאים שידעתי שהוא הגיע, ולא הכרתי אותו, והוא לא הכיר אותי, ושבאתי לביתו לבקר אותו, אמר לי, למה עשית את זה? בשביל מה? מי, כלומר, מי? אמרתי לו, רבי, זה פשוט. אז הוא אומר, תודה רבה, אני מודה לך רטרואקטיבית, הרי אתה לא חסיד שלי, אתה לא מקורב שלי, אתה לא בא ויוצא בשער, הרב אנטולטס אהרון, תשמע, לשבת בתולדוס אהרון, ליד הגייבד, וליד הרבה מתולדות הארון, הם בבגדיהם הלבנים, ואני בכיפתי הסרוגה הלבנה. אני רוצה לברך, זה תענוג אמיתי.
טוב, אמרנו כבר שבבית חולים אין כיפה שחורה ואין סוגה, אבל...
על כל המשתמע מכך.
אני רוצה, אנחנו מדברים על גדולי ישראל, ועל המגזר המסורתי, דתי וחרדי. אני מנסה להבין, האם כל השינויים הדרמטיים האלו לא מפריעים לאדם החילוני?
לא.
זאת אומרת, מרגישים את הכפייה, מרגישים איזה משהו שהוא בנייה יותר שחור?
הדלתות בשבת פתוחות, זה לא מפריע לו. ועזרת הכהנים, take it or leave it, לא מפריע לו.
זאת אומרת, עשיתם מהפכה,
אני אגלה לך אפילו סוד.
והאדם החילוני לא מרגיש.
במחלקת היולדות של ערב שבת אנחנו מחלקים ערכה. כתוב עליה שבת קודש בשבילך, עם 4 לחמניות, עם 2 בקבוקי יין, עם ממתקים, עם הערות ושאלות ותשובות בענייני השבת. כולם מקבלים את זה. דתייה. ומי שאינה דתייה בפועל, מסורתית וחרדית. איך אמרנו בבית חולים, כל המחלקות נשארות בגאיות המקיפות אותם.
אני חייב לומר לרב, שהתחלנו את השיחה, לא חלמתי שהיא תהיה כל כך מרתקת, כל כך מדהימה. זה מדהים לראות איך גוף כמו הדסה הפך להיות הצינור הזה שמחבר בין המגזר החרדי, הדתי והמסורתי לעולם הרפואה, לעולם הבריאות. זה מדהים לראות את המהפכה שהרב אומר, וזה באמת זכות אדירה לעשות מהפכה כל כך גדולה, ואפילו בפן האישי, לזכות 10,000, פשוט לא לחלל שבת, לשמור על כשרות, והעיקר לתת לאדם הדתי, החרדי והמסורתי, להרגיש בבית, בשעות הכי קשות שלו, שהוא עומד מול חדר ניתוח, שהוא עומד במיון והבן שלו בפנים והוא רועד מפחד, שם שהוא ירגיש בבית. זה מדהים הדבר הזה, ואני חושב שצריך עוד תוכניות, רק לשמוע על גדולי ישראל שביקרו בהדסה והושפזו בהדסה, ועל החיבורים של הרב עם גדולי ישראל. אז יש כוח גדול מאוד לרב על השיחה הזאת, הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים הדסה, ושתמיד נבוא לבית החולים רק למטרות טובות ושמחות, זה העיקר.
אנחנו נחכה לכם בעבותות האהבה.
תודה לרב.
כל טוב.